כן, אנחנו בפרק שישי בסימן מים. במוצאי סוגיית יען כי גבו בנות ציון, המשפט האחרון של הסוגיה זה שבירת כיוון מפתיע, שכנראה הגמרא לא רוצה לחתום את הסוגיה באווירה המדוכדכת שהסוגיה הזאת מובילה אליה, ומשבצת את האמרה של רחבה, החכם רחבה. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקים מהם, ריחה נודף בכל ארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומשחרבה ירושלים נגנזו, ולא נשתייר אלא כסעורה, ומשתכח ונמצא אותו שריד מועד כסעורה בגזי בבתי הגנזים של צמצמאי מלכתה, של המלכה צמצמאי. רש"י אומר, כך שמה. טוב, נראה מה הרב מסביר. אמר רחבה, אמר רב. אמר רב יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקים מהן, ריחן נודף בכל ארץ ישראל. החיים המעשיים, עם כל רתיחתם ועמיית גליהם בכל לב הנפש, ובכל הקיבוץ החברתי, הם בתכונתם מלאי עוז וחום. אמנם לא בכל עת הינם עומדים במצב אחד. לפעמים תנועות החיים היחידיים וכמו כן החיים החברתיים, שוקטים ונמים, יושבים בסתר והולכים לאט. ולפעמים, כאשר הזדמנו מאורעות וסיבות התגלגלו, הזדעזעו החיים, והחום ילך ויתגבר, וחלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהו, עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. אבל בנוהג שבעולם, חום החיים כשהתעורר, התעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם. הרצח, הזימה, השחרון, וכל הנבלות המסתעפות מהם, עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבושם הטוב של העידון האלוהי, של החוכמה והמישרים, של הצדק וההוראה הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור. והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות, בין אור עליון וחיים אמיתיים. וכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה, עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים, עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים המלהיבים באישם את החום הקיבוצי, יצאו רוחות רעות וריחות נבאשים, חדשים, להוביש כל נעלה ונשגב, המרומם את אור הנשמה הטהורה אשר באדם. טעם הדבר הוא, מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המעוררו לקיבוץ וחבורה, עומדו עדיין במדרגה שפלה. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. רק יחידים הינם המתנשאים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. והיחידים הללו עומדים ממימה לכוח הקיבוץ ולזרם החיים שבגבייה הקיבוצית כולה. על כן, רק אז יפוח ריח טוב בעולם, והריח הרע של הרשעה לא יהיה כל כך מורגש, כל זמן שהזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו, דהיינו מצד נקודת התרכזותו לחטיבה אחת המבקשת מגמה אחת, שאז השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט. אבל מיד עם ההתעוררות המרכזית, אומנם ירבה החום, התנועה והתרגשות החיים, אבל ריח רע יפיצו כל אלה. עד שהנשמות הטהורות יעונו מאוד רק ממחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ, הממולא כולו בבקשות בהמיות, פראיות, גסות ונהלכות, שצד הבהמה שבאדם והחיה הרעה שבתוכו, הוא הפועל היותר עיקרי בהם להוותו והשפלת ערכו. זהו כלל נוהג בכל מיני קיבוץ שאור החיים הפנימיים האלוהיים איננו עובר בהם ליסוד החיים של האומה. לא כן הוא ישראל. אור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם, הוא אור אלוקים. אור החיים היותר יפים, היותר תאורים, היותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלבו הרגשותיהם, כן יפיצו ריח טוב ובשמי עדן גן אלוהים, בארץ ובעולם. החום, ההתעוררות, יבוא מאיזה חומר המוכן לשמור איזה תוך, קליפת עץ השומרת את לחו ורעננותו, אבל ריחו הוא ריח שדה אשר ברחו השם. עצי ירושלים של קינמון היו. כשמסיקים בהם, כששלב את החיים הקיבוציים מהסיבות הגורמות את ההתלהבות הקיבוצית בטבעה הישראלי הטהור, כשהחום ההוא מתגבר, כשהחיים מתרעננים על פי חום נלהב זה, שמקורו הוא מקור היופי והתענוג האלוהי השוכן גם כן בכל בשר וחושיו, בכל נשמה ותעופות כוחותיה, שהמעשים היותר כבירים בטובם ואושרם, שהאור של הרגש היותר עדין ושל השכל היותר צח, של חמדת כל אהבה, כל האהבה הכללית, היותר ברורה ומחותבת שרוי בהם, כשהיו מסיקים בקינמון זה במרכז היהדות, במקום התקבצות הנשמות של בני אל חי כולם, כשההתעוררות המרכזית שמירושלים הייתה משתלבת, ריחה מטוב היה נודף להרנין את החיים של התארה, של ההורה הצליחה, של הצדקה היותר העננה ושל המעשים היותר טובים, של המחשבות היותר עדינות, רצויות ומהירות בכל ארץ ישראל. מן הלב אל כל האיברים היה עולה חום החיים עם עוצמת תארתם ורוממות קדושתם ממקורו של יסוד הקיבוץ, במקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. אולי אפתח לפני התחלה, אני אגיד את הסוף, שזה קשור למה שהזכרנו, שאנחנו בזאת עוקבים אחר חתימת הגמרא את סוגיית ינקי ירבו בנו ציון. כשאנחנו באים חשבון על מה שלמדנו בינקי גבו בנו ציון, כשאנחנו עוקבים אחר מה שורש אותו ריקב לבית ישראל שהוביל לחורבן ומהווה גורם מאיים בזוועה שעלול להתפתח מכיוון כזה, אז אמרנו הכל מתחיל כמובן מן הגאווה, שיסוד הגאווה זה חוסר הביקורת העצמית, כשהנקודה הראשונה של הגאווה זה הפירוד, זה שאדם לא מרגיש שהוא צריך להיות איבר מהכלל. והפירוד הזה הולך ומכה בו שורש יותר ויותר, עד שהוא מתפרק לגורמים בתוך עצמו, והדברים הולכים מדרדרים עוד ועוד. אבל אבי אבות הטומאה הזאת, זו הפרטיות הגסה. זה ההזיה הזאת, כאילו האדם הפרטי, זה עולם, זה מציאות שיכולה לעמוד בפני עצמה, יש לה ערך של דבר שעומד בפני עצמו ללא קשר אל החברה, אל המכלול, אל האומה, אל הכללות. פה בסוגיה שלנו, שבאים להסביר לנו מה זו ירושלים, גם בלא חדירה עדיין לעומק הדברים, אבל מהרושם הכללי של מה שאפשר היה לקלוט, אני מקווה מהקריאה הראשונית הגרסאית שקראנו, הנקודה היא דיאמטרלית לכיוון ההפוך, בקוטב ההפוך. הנקודה היא שמשם נובע כל הריח הטוב, זו הכללות. ככל שישנה כלליות יותר כללית בישראל, זה אבי אבות הטהרה. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ובשם כל ישראל, ביחד, ברכינו אבינו כולנו כאחד, מאופניך, וכל הברכות באות מתוך כך. זה עומק המושג שלום, לא כפי שהוא מוברח בפי כל בהמונים, ברחובות, שכמו את כל המושגים, גם המושג הזה כבר נטמע. אבל שלום, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו, זה שלום בתוך עם ישראל. כי תהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות בתוך עם ישראל, פנימה, שנהיה כולנו ביחד, זהו השלום. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. מה הפסוק הבא? ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. זה תיאור המושג שלום של המקרא. שלום בארץ, שכבתם ואין מחריד, ישבתי חיה רעה מן הארץ, חרב לא תעבור בארציכם. כשהשלום מגיע לסיוע, רדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. אין שום סתירה. זה השלום הבסיסי שעליו מדברת התורה. על כל פנים, לענייננו, הריח הטוב נעוץ בחיזוק הכוח הכללי, הציבורי בישראל. ככל שהחיים הם יותר ציבוריים, כלליים, אחדותיים של האומה כאיש אחד, שם כל הקדושות בוט. וההפך, ככל שהדגש הוא יותר על הפרטיות, האינדיבידואליזם המתפרד ומגיע לאגואיזם שמועלה על ראש שמחת החברה, זה אבי אבות הטומאה. וכל הצרות באות כתוצאה מזה. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקים מהם ריחם נודף בכל ארץ ישראל. נו, איך שאנחנו מתחילים במין משפט כזה, שלא לדבר כשאנחנו עוקבים אחרי הסיפה שלו, משחרבה ירושלים, נגנזו עצי ירושלים, ולא נשתער בהם אלא כסעורה, ומשתכח בגזי של המלכה צמצמאי, זה קלאסיקה של סגנון אגדתי, ככל שהוא נראה לא סביר מבחינת תיאור המציאות, איך נגיד הפשוטה, ככה אנחנו אמורים לצפות להגות יותר פנימית, יותר עמוקה, יותר נפלאה, שזה גנוז באותה אגדה. הנה, זה קלאסיקה של הביטוי האגדתי. אז נראה מה יסביר לנו הרב, וראוי כמובן להגדיל ציפיות. יש מה לצפות. תתברר פה שיטה שלמה. החיים המעשיים, עם כל רתיחתם והמיית גליהם בכל לב הנפש, ובכל הקיבוץ החברתי, הם בתכונתם מלאים עוז וחום. אמנם לא בכל עת אינם עומדים במצב אחד. לפעמים תנועות החיים היחידיים וכמו כן החברתיים, שוקטים ונמים, יושבים בסתר והולכים לאט. ולפעמים, כאשר הזדמנו מהוראות וסיבות התגלגלו, אתם רואים ככה עדיף לקרוא, להסיט את הפסיק שמאלה, יזדעזעו החיים והחום ילך ויתגבר, וחלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהו, עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. אולי אש בוער, אבל כנראה כתוב נוער, אז נגיד מלשון נעורת, זאת אומרת אש שבוערת בנעורת בחומר דליק. אז כן, מה אומר הרב? לא קשה להבין. החיים המעשיים בעצם טבעם הם מלאי אקשן, שצריכים לעשות דברים. המושג חיים מעשיים זה בניגוד לחיים הרוחניים. אבל החיים מעשיים זה ניהול חיי החברה. למה יעשה? חברה, אומה, משפחה, מה שצריך לעשות באופן מעשי, פיזי. אז הרובד הזה של החיים, הוא, יש בו הרבה אקשן, צריך לעשות. וכתוצאה מזה שצריך לעשות, אז צריך להשקיע אנרגיות, ויש שם אנרגיות. בחיים המעשיים יש אנרגיות. החיים המעשיים, עם כל רתיחתם ועם יד גליהם בכל לב ונפש, ובכל הקיבוץ החברתי, הינם בתכונתם לעוז וחום. חיים מעשיים, יש בהם עוז ויש בהם חום. חום, זאת אומרת, לעבוד. בן אדם, איך אנחנו אומרים? רחפן. הוא טיפוס רחפן, הוא לא טיפוס מעשי, אפשר לעשות איתו שום דבר. כי צריך להיות ער ופעיל. פעיל, עובד, ותהיה... תפוק את העניין. תעשה את הדברים בנמרצות. אז זה חום, עוז וחום. חום בהתלהבות, לא בישנוניות. אז החיים המעשיים, עם כל רתיחתם ועם יד גליהם, יש להם מעלות, מורדות, התרחשויות, קוראים דברים. אז החיים המעשיים, עם כל רתיחתם ועם יד גליהם, בכל לב הנפש, מתי שזה בצורה טבעית, אם אתה צריך לעשות משהו, אז אתה צריך לקום ולעשות, אז אתה צריך להתעורר, הכוח המתעורר שלך צריך להפעיל אותך. בכל לב הנפש, וזה באדם הפרטי כשהוא צריך לעשות משהו מעשי, ובקיבוץ, בחברה, כמו באדם פרטי גם כן, מתי שעוסקים בפרויקטים מעשיים, אז יש אקשן. אז הם בתכונתם לעוז וחום. אמנם לא בכל עת אינם עומדים במצב אחד. זה לא כל הזמן, זה עם גלים. אז זה לא כל הזמן אותו דבר. לפעמים תנועות החיים היחידים של האנשים הפרטיים, לא רק הפרטיים, כמו כן החברתיים, כמו הפרטיים, גם החברה. לפעמים הם שוקטים ונמים, יושבים בסתר והולכים לאט, והם הולכים לעבודה היום, כמו אתמול, והכל רגוע. ולפעמים, כאשר הזדמנו מהוראות וסיבות יתגלגלו, יזדעזעו החיים. והחום ילך ויתגבר, וחלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהו, עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נועם. יש מצבים שבהם החברה בהתלהבות. התלהבות חברתית, התלהבות לאומית. הרגשות הלאומיים... הם לא כל הזמן באותה פאזה, באותה רמה. יש, וזה בהתלהבות לאומית גדולה, החברה מאוד נלהבת, מאוד בציסה, ויש, הכל רגוע. יש מדרגות ביניים. כמו בחיי האדם הפרטי, כאשר הדברים הם מעשים. יש ושם... יש התלהבות רבה, יש לפעמים בלי התלהבות רבה. אבל בנוהג שבעולם, כלומר על פי רוב, חום החיים כשהתעורר, התעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם. הרצח, הזימה, השחרון וכל הנבלות המסתעפות מהם, עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבוסם הטוב של העידון האלוהי, של החוכמה והמישרים, של הצדק וההורה הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור. והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות בין אור עליון וחיים אמיתיים. וכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה, עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן עבור. רבו בקרבה או ירבו בקרבה הכוחות המזוהמים. עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים המלווים באישם את החום הקיבוצי, יצאו רוחות רעות וריחות נבעשים, חדשים להוביש כל נעלה ונשגב המרומם את אור הנשמה הטהורה אשר באדם. אז כן, החיים יש והם זורמים בשקט, ויש והם זורמים בסער. כמובן, מתי שישנם מאורעות מסעירים, והחברה נלהבת, על פניו אקשן, חיים, מעניין, לא משעמם בחיים. זה לא כל כך בטוח שיש כל כך להתלהב ממצבים של התלהבות לאומית. כי בנוהג שבעולם, בדרך כלל, במצבים של לאומים בהתלהבות, זה מצב מסוכן. זה מצב לא טוב. למה? כי בנוהג שבעולם, חום החיים כשהתעורר, בד בבד איתו יתעוררו כל כוחות הזוהמה שבחיים, לעומתם. בד בבד עם התלהבות החיים, התלהבות החיים הלאומית. ביחד עם זה, אז מתעוררים מרבצם השקט כל מיני ממדים אפלים שבנפש. רצח, זימה, שחרון וכל הנבלות המסתעפות מהם. עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבוצם הטוב של העידון האלוהי, של החוכמה והמישרים, של הצדק וההורה, הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור, והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות בין אור עליון וחיים אמיתיים. בנוהג שבעולם, כאשר חום החיים מתעורר, מתעוררים כל כוחות הזוהמה שבחיים לעומתם. אם הדברים רוצים לי, אם רצוי שיש לנו רצון לחשוב מה נכון במה שהרב אומר, איפה אנחנו מכירים את מה שהרב אומר, על מה מדבר הרב במציאות? זאת אומרת, חוץ מזה שאם הוא אומר משהו, אז כנראה זה נכון. אבל האם אנחנו גם כן יודעים את זה, אילולא שהוא כתב את זה? אז לצורך התשובה על השאלה הזאת, אז אני מציע שנחשוב על המושג שנקרא צבא, כלומר צבאות, צבאות העולם. לכל אומה יש צבא, בעומק העניין, אם אין לצבא, היא לא אומה. כל פנים היא לא אומה בחבר האומות, היא לא תהיה שם, היא לא תשרוד בהיסטוריה. כי הגדרת אומה זה כוח ריבוני על חבל ארץ, ובמקום שאין לה כוח צבאי להיות ריבוני על חבל הארץ, אז היא לא תהיה אומה. אז צבא זה דבר שמבטא את האומה אולי יותר מכל דבר. וחיי צבאות, אז פה צריך להרחיב קצת את המבט ולהיזכר במשהו די ידוע. המצב המוסרי של החיים בצבא, בוא נגיד, יכול להיות שיש מי שחושב שגם החיים בצבא, בצבא הגנה לישראל, אז המצב המוסרי הוא לא באופטימום שלו. מכל מקום נקדים את המאוחר ונגיד את הידוע, אין להשוות והמבדיל ממש בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין צבא ישראל לצבא העמים. אבל מי שיודע מה הולך בצבאות נורמטיביות בכל העולם, זה לא הכוונה הצבא הסורי והצבא הרוסי, אלא גם הצבא האמריקאי והצבא הבריטי, וכל, שלא לדבר על הצבא הגרמני, אבל בכל העמים הנאורים והמוסריים, אבל צבא, המילים האלה פה הן רלוונטיות לגביו. שם הולך רצח, זימה, שיכרון וכל הנבלות המסתעפות מהם. זה נורמה בכל הצבאות כולם. לא מדבר על העמים העתיקים, מתי שהיו כובשים איזה חבל ארץ, מה היה קורה לכל אנשים שם. זה כיום אותו דבר. וזה חיי צבא. כי חיי צבא, שם האומה, דופק החיים של האומה, דופק. שם מרגישים את החיים הכלליים, שם זה המציאות הלאומית, ושם יש אקשן, ויש אקשן, יש נבלות. הזוהמה שבחיים, הרצח, הזימה, השחרון וכל הנבלות המסתעפות מהם, וריאציות על הצדדים האלה, של רצח, זימה ושחרון, עד אשר הריח הטוב, הנה אנחנו מרגישים שהרע מתחיל חותר להסברת המושגים החזליים, עצי ירושלים של קינמון היו, ריח, והנה הוא כבר מתחיל להעלות אותנו על כיוון ההפשטה, מה הנמשל של הריח הזה. הריח הטוב זה מה שהנשמה מריחה. מה זה הנשמה? הבוצם הטוב של העידון האלוהי, מופעי הנשמה הריחנית, זה תביעות החוכמה, המישרים, הצדק וההורה העדינה הרוחנית. במציאות הזאת הלאומית, התוססת, המתלהבת, זה לא יהיה. זה יחלוף ויעבור. והאוויר של החיים ימלא צחנה של ההפך של הריח הטוב. הפך של החוכמה והמישרים, הצדק וההורה העדינה הרוחנית. מה שיתפוס את החיים ומה שיסביר מה זה חיים, זה תאוות גסות, הנאות שפלות, באין אור עליון וחיים אמיתיים. זו הנורמה של חיים לאומיים. כאשר צועדים המצעדים, אנשים ערכיים, אנשים מוסריים, אנשים רוחניים, אנשים עדינים, הם חרדים. סלידה פנימית, מי שמכיר את ההיסטוריה, מי שהוא לא הזוי ויודע מה מתרחש, שוב, אני לא מדבר פה על ההיסטוריה במובן של עידנים בעבר. ברור שזה היה. אני מדבר עכשיו, בהווה. זה נכון, אולי לא כל כך כמו שהיה בעבר, אולי. לא רחוק כל כך ממה שהיה בעבר, מכל מקום. אני מנסה להגיד, מה שכתוב פה זה נכון, אפילו בהווה, שאין לדבר על מה שבסך הכל של ההיסטוריה. על כל פנים, זה הפרצוף של חיי לאום. בואו נקדם תהליכים. תראו, ישנה תופעה מאוד ידועה, שאנחנו סוקרים את המבנה הפוליטי, הבינלאומי, בכל רחבי העולם. אז יש תמיד, יש שמאל ויש ימין. ימין זה לאומיים, נכון? ושמאל זה אוניברסליסטים. על פי רוב חוגי השמאל בכל מקום בעולם, אלה החוגים האקדמיים, האינטליגנטיים, הם תמיד שמאלנים. על כל פנים, על פי רוב הם לא נמצאים שם בימין. וזה לא מקרה, זה מהותי, כי זה נכון. כי באמת איש שכל, איש אקדמיה, איש רוח, איש מדע, איש שאנחנו מצפים שאנשים כאלה, אז בוא נגיד, זה נכון שזה ממש לא חד-חד ערכי, אבל אנחנו מצביעים על זה בשעת נפש, מתי שאנחנו אומרים, תראו, פרופסור לא מוסרי. זאת אומרת, אנחנו מצפים שאם אתה כזה אינטליגנטי, אז למה אתה מכה את אשתך? זה לא נתפס לנו, הרבה פחות מאשר איזה אדם אנאלפבית. אז על כל פנים, החוגים האלה שאנחנו מצפים שהם יהיו יותר עדינים מבחינה רוחנית, מדעית, חוכמתית, מוסרית, לכם הם אנטי-ימניים, הם נגד לאומיות, כי הם פחדים מלאומנות. כי לאומנות זה מסוכן. לאומנות זה מצדים, לאומנות, כיום קוראים לזה, אנחנו כבר, זאת אומרת, נקדם תהליכים. הפסקה הזאת היא שוברת כיוון כמובן. הרב אומר שם בעמודה השמאלית, בחצי, הכלל של כל מה שהוא מסביר לי, שהנה אנחנו נכנסים עכשיו להסברה הזאת, זה הכל, זה כלל ברזל ופועל בכל מקום בעולם. להוציא יוצא מן הכלל. אצלנו הכלל הזה הוא לא נכון. אבל בעולם הכלל הזה הוא נכון. שמאלנות זה יתר מוסריות, יתר שכליות, יתר מדעיות, יתר אוניברסליות ופחות לאומנות. מתוך שעת נפש לאומנות, שהיא הולכת ונהיית יותר חריפה, לא מטיפשות, אלא מהכרת המציאות. כן. שוב אני אומר, אני לא יכול להשתמש במילים, כי מיד אני, אצלנו שמאלן, זה מילת גנאי כבר. אני מצדיק, אני חושב שזה מילת גנאי. אבל מכל מקום, הטיעונים הקלאסיים שבמקומות אחרים הם דווקא לא היו מילות גנאי. זה נכון, לאומנות, זה מוביל לפשיזם ונציונל סוציאליזם. על כל פנים, ההיסטוריה של המאה השנים האחרונות היא לא יכולה לסבול את מסע ההתלהבות הלאומית, כי צרוב בזיכרון הקולקטיבי של האנושות זוועות ששום מסגרת אפילו לא דתית לא הובילה לזוועות כזאת, כאלה כמו שהמושגים האלה הובילו אליהם. טוב, תגידו שהרוצחים הכי גדולים בהיסטוריה זה לא הנאצים אלא הקומוניסטים. סטלין הוא רוצח יותר גדול מאשר היטלר. ומכל מקום, קומוניזם זה היה קומוניזם שלנו. אז תגיד, זה לא לאומיות, זה אוניברסליזם, זה אוניברסליזם שהוא כולו רעוץ ושלוט תחת שלטונה של so-called קומוניזם. אז סך הכל זה אותו דבר, זה חברתיות, חברתיות גסה, והובילו, אז מאוד, קיצור. כתוצאה מזה, זאת אומרת, קומוניזם זה שמאל, אבל מכל מקום שמאל שהטמיע בו את כל ערכי הימין הרעים. על כל פנים, זו העמדה הפשוטה שהיא חרדה מפני התלהבות לאומית. לא טוב, סתם איש איכות מפחד מהמונים, פחד המונים. טוב, יש פחד המונים, אתה עומד לפני ציבור, אז יש חרדה מפני הציבור, אני לא מדבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם חרדות, מתי שיש המון אנשים יחד, הם מפחדים להיות שם. ויש בזה היגיון מוסרי, זה מה שאני מנסה להגיד. כי המונים זה מפחיד. זה קצת, יש לזה איזה מקום אפילו במציאות שאנחנו מכירים, אפילו בתוכנו. תראו, המחנה המשותף של הציבור הרחב הוא באמת תמיד הכי נמוך. היינו ערך תקשורת, רייטינג. ככל שזה זול יותר, גס יותר, מטומטם יותר, לא מוסרי יותר, מנהל רומן כל הזמן עם הציבור צורך את המאורעות של הפושעים שמדווחים בתקשורת, כי על ידי זה נהנים הסיפורים. והכל מושפל והכל גס והכל מקבל פני תקשורת. למה? כי זה תקשורת המונים. אז אפילו אצלנו זה ככה, וכל שכן בכל רחבי העולם. המונים זה משהו גס. על כל פנים, ודאי פחות איכותי מיחיד הסגולה. ככל שזה יותר כמותי, זה פחות איכותי, בהגדרה. כן, זה מה שרב אומר פה. בנוהג שבעולם, חום החיים כשהתעורר, התעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם. הרצח, הזימה, השיכרון, וכל הנבלות המסתעפות מהם, עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבוסם הטוב של העידון האלוהי, של החוכמה והמישרים, של הצדק וההוראה הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור. והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות. ובמקום שיש תאוות והנאות שפלות, מרכז החיים זה ליהנות בחיים במובן החושני, גופני. רוח, ערך, אידיאלים, מוסר, צדק, חוכמה, מדע, לא יהיה שם. זה לא הולך ביחד. באין אור עליון וחיים אמיתיים. וכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה. זה נכון בכל מקום הכלל הזה. עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן ירבו בקרבה, רבו בקרבה, ירבו בקרבה, הכוחות המזוהמים. זה מין פונקציה כזאת. זאת אומרת, ככל שהממלכה יותר גדולה, צפה לנבלות יותר גדולות. כי ככל שהציבור יותר גדול, ככל שהמון הוא יותר רחב, אז הוא יותר גס, יותר נמוך, יותר אלים, יותר שפל, יותר זוועה. עד אשר בעת, וזה עוד, עם המונים בלא קשר ביניהם, אז איכשהו, תכף ברב יגיד, אז יש אפשרות להשפעה של יחידים, ואז יש גורמים של חינוך ותרבות ואומנות וכל מיני צדדים שאמורים לעדן את החברה. אולי ואולי. אבל במקום שהחברה כולה מתלכדת, ביחד, התלהבות, נציונליות, אז כל שהנציונליות הזאת, הלאומיות הזאת, אז היא מקיפה אמונים יותר רבים, הסכנה לזוהמה ולריחות הנבאשים בלשון הרב, בלשון חז"ל, היא גדולה יותר. אז ככל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן היא תרד באיכותה המוסרית, הרוחנית. כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים, עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים, כשיש איזה גורם שמלכד את כל העם לנקודה מרכזית אחת, ואז אחד מלהיב את השני, כולם ביחד, והאש המלהבת מקיפה את כולם, על כל פנים מלהיבים, החיים המדיניים המרכזיים מלהיבים באישם את החום הקיבוצי, דויטשלנד איבר אלס, אובר אלס, אז דויטשלנד אובר אלס, אז זה מה שקורה. אז יצאו רוחות רעות וריחות מבשים חדשים להוביש כל נעלה ונשגב, המרומם את אור הנשמה התאורה אשר באדם. למה זה ככה? עד כאן, מי שמכיר את ההיסטוריה, אז קודם כל תכיר את המציאות. זו המציאות. למה זו המציאות? מה ההיגיון הפנימי? מה החוק? מה סיבת החוק שזה כך? מה הרעיון שגורם את זה? טעם הדבר הוא מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המעוררו לקיבוץ וחבורה, עומדו עדיין במדרגה שפלה. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה וגבוהות בסתר הלב. רק יחידים הינם המתנשאים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. והיחידים הללו עומדים ממימה לכוח הקיבוץ ולזרם החיים שבגביעה הקיבוצית כולה. על כן, רק אז יפוח ריח טוב בעולם, והריח הרע של הרשעה לא יהיה כל כך מוגש. כל זמן שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו, דיינו מצד נקודת התרכזותו לחטיבה אחת המבקשת מגמה אחת, שאז השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט. אבל מיד עם ההתעוררות המרכזית, אומנם ירבה החום, כלומר, התנועה והתרגשות החיים, אבל ריח רע יפיצו כל אלה, עד שהנשמות התאורות יעונו מאוד. רק ממחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ, הממולה כולו בבקשות בהמיות, פראיות, גסות ונהלכות, שצד הבהמה שבאדם והחיה הרעה שבתוכו הוא הפועל היותר עיקרי בהם להוותו והשפלת ערכו. לא קשה להבין את הפסקה הזאת. עוד פעם. תם הדבר הוא מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המעוררו לקיבוץ וחבורה, עומדו עדיין במדרגה שפלה. מה גורם לחברה להיות חברה? מה גורם ללאום להיות לאום? אני בן אדם, אתה בן אדם. למה אנחנו בכלל אמורים להיות אחד עם השני? תשובה, כי יש לנו נטייה להיות אחד עם השני. יש לנו נטייה להיות ביחד. בואו נקדם תהליכים. הנטייה הזאת, זו נטיית העדר. היא לא נמצאת אך ורק בנפש האדם. היא נמצאת גם בנפש הבבונים והזברות. וגם הזאבים, שלפעמים יש איזה זאב בודד, ולוויתנים. בכלל, בעלי חיים, הנטייה החיה, יש בה את הפיקחות של טובים השניים מן האחד, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, כי אם יתקפו, השניים יעמדו כנגדו. כלומר, ביחד, אחד ועוד אחד זה שווה יותר משניים. זאת אומרת, זה לא הכוח של האחד ועוד הכוח של האחד, זה כוח של שנינו ביחד. שנינו ביחד זה ערך מוסף, זה משתלם. אתה תעזור לי, אני אעזור לך. אני אעשה את הפונקציה הזאת, אתה תעשה את הפונקציה הזאת. תעשו אקסטרפולציה של העיקרון הזה, זה ההיגיון הלאומי. ההיגיון הלאומי זה היגיון של העדר, שלצורך קיומו הפיזי, האקונומי, הביטחוני, הצרכים היותר יסודיים שאין בהם יתרון לאדם על הבהמה והחיה. הממדים האלה הם אלה שמלאימים את החברה. ההיגיון הוא היגיון, איך נקרא לו? ביולוגי. ביולוגי, הרב יקרא לו היגיון בהמי, חייתי. על כן, כשהאינסטינקט הלאומי מתעורר, כשהנטייה הנפשית הלאומית, החברתית, היא משתלבת, אז הממדים הטבעיים, הפשוטים, היסודיים של הנפש, מהעידנים שבהם האדם היה עדיין חיה, הם גויים. ועל כן אך טבעי שבד ובד עם הנטייה החייתית, הבהמית, עדרית הזאת, יגעו שאר נטיות בהמיות וחייתיות. ועל כן התופעה הזאת היא שכיחה, שבד בבד עם הרגש הלאומי הגואה, הרגשת האחווה, הרגשת הביחד, הרגשת הלאום, ההתלהבות הלאומית, ככל שהצדדים האלה הופכים להיות בדופק חיים יותר סוער, מלא חיים, זה ישאב יחד, ישאב אליו, יביא יחד איתו את כל התופעות הרעות. טעם הדבר הוא מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, מה יוצר את הכללות של הקיבוץ האנושי, מה גורם המכליל והולך וגורם להתקבצות ביחד, אומר בוא נהיה ביחד. כוחו הפנימי, הכוח הפנימי המעורר את הקיבוץ האנושי להתכלל לקיבוץ וחבורה, עומדו עדיין במדרגה שפלה. המניעים הלאומיים הם מניעים מאוד נמוכים, מאוד טבעיים, שפלים. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. הממדים הקמיים, הראשוניים, הפראיים, עוד לפני שהתרבות נתנה את רישומה עמוק ברוח האדם, כבר הוא היה ביחד. כבר הוא חי בשבטים, בחבורות, בלאומים, באדרים, עדרי אדם. כן, שהתורה לא קוראה לאנשים כאלה אדם, יותר טוב לקרוא להם הומו ספיאנס, זה מצוין לנו לקרוא להם ככה. אבל אדם הראשון עדיין לא נוצר, כי היו האדרים האלה. אבל אחר כך שבאו בני אדם, הממדים, הקמיים, העידנים, הקדומים של התפתחות האדם, אז הם נמצאים במניעים כאלה. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. אמנם יחידי סגולה הם יוצאים מן הכלל. והיחידים הם באמת לא, הם לא טיפוסים עדריים. הם לא עושים כי כולם עושים, אז גם אני עושה. לא תהיה אחרי רבים לרעות, זה הוראה בסיסית של התורה. לא מה שכולם עושים, אז סימן שזה מה שצריך לעשות. תוודא שמה שכולם עושים זה טוב, ואז תהיה איתם ואל תפרוש מן הציבור, אבל לא תהיה אחרי רבים לראות. אמנם אחרי רבים להטות, אחרי שביררת שהרבים הם לא עושים דברים רעים. עולם הערכים לא נקבע על ידי ההמון הרחב. עולם הערכים נקבע על ידי אנשי ערכים, והעריכו הכהן, איש הרוח יקבע מה ערכי, מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה מוסרי, מה לא מוסרי. אבל ההמון הרחב תיזהר. רק יחידים אינם המתנשאים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. היש בעץ עם עין, היש בצדיק המגן על דורו כעץ, פירש רש"י בעקבות חז"ל, מי זה העץ הזה שמשה רבנו לפי אחד הפירושים מתעניין אם הוא קיים להגן על מי? על מי? יש בעץ במי? בארץ כנען, מי נמצא שם בארץ כנען? עמי כנען, שיבת עמי כנען, בניהם ובנותיהם יעבירו באש לאלוהיהם. תואבות ארץ כנען, כמעשיהם לא תעשו. אז העמים הכנעניים, המתואבים האלה, שהתורה צוותה, לא תחיה כל נשמה, ואסרה את דרכי האמורי. אבל משה מתעניין, יש בעץ עם עין. האם מת איוב? או עדיין בחיים, להגן על דורו כעת. אז יוצא שאיוב הוא כנעני. איוב? איוב הצדיק? איוב נביא? אני יודע, על כל פנים, לפי הפירוש הזה, אם נגיד ש... עכשיו אנחנו עוסקים בפירוש של עומר, שאיוב זה לא היה ולא נברא, זה הכל משל היה. אבל על כל פנים, גם אם זה משל, יכול להיות שזה היה המציאות כזאת. ועל כל פנים, על פי השיטה הזאת, אז יכול להיות שבתוך עמי כנען יכול להיות איזה צדיק. מן הסתם איוב לא העלה את בניו ואת בנותיו לאש, לאלוהיו. אז הנה, אפילו בעמים הכי נשחתים, הכי מושחתים, הכי זוועתיים, שצריך להשמיד אותם על פי התורה, מכל מקום, זה לא אומר שלא... לא יכול להיות בהם איזה צדיק, יחיד סגולה, הוא לא כמו כולם. יכול להיות. רק יחידים הנה המתנסים אל מעלת הריח הטוב. זאת אומרת, יחידים, שם תוכל למצוא ריח טוב, אבל בהמונים, זוועה. ריחות נבאשים. רק יחידים הנה המתנסים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. והיחידים הללו עומדים ממה לכל לכוח הכיבוט. אדרבה, מה עושה את האדם לתרבותי במה שהוא מתרחק מהטבע? הוא לא מתנהג על פי נטיותיו הפשוטות והקמאיות. ככל שיותר משכיל, הצד השכלי שלו הוא ביקורתי, והוא לא בגלל שהוא כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחד יש הבחנה. הוא משקיט את רוחו, ולא בגלל שמתחשק לו, אז כבר הוא זורם עם מה שבא לו, מה ברות שלו. זה לא האיש האיכותי. אז היחידים הם לא זורמים, הם פועלים על פי שיקול הדעת. והיחידים עומדים ממה לכוח הקיבוץ ולזרם החיים שבגבייה הקיבוצית כולה. אז הם לא נסחפים עם כולם. ועל כן, רק אז יפוח ריח טוב בעולם. והריח הרע של הרשעה לא יהיה כל כך מורגש. מתי? כל זמן שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו. כל עוד לא התגלגלו סיבות ונסיבות, והחברה לא משתלהבת ברגשותיה ובמסגרותיה הלאומיים. ואז שהכל רגוע והחיים הלאומיים קצת ישנים, כיוון שהחיים הלאומיים לא מגיעים לנקודת ההתרכזות של כל החברה לחטיבה אחת, המבקשת מגמה אחת, הדגלים לא מונפים, ומצעדים לא צועדים. אז השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט. לא להיות נאיבי, הרב הוא בטח לא כזה. ובמסגרת זאת, הסיכויים של יחידים באמת לעצב את רוח העמים ולקדם אותם, במקרה הטוב, אז זה מעט. במקרה המעשי, זה... אני חושב שפעולות החינוך והתרבות לחיי עמים זה כמו יציקת ביטון אדירה על לוע של הר געש, כדי לדכא את ההתפרצות שלו, כדי למנוע את ההתפרצות. אז זה דמיון שזה עושה משהו. אבל מיד עם ההתעוררות המרכזית, כשהר הגעש יפרוץ, אמנם ירבה החום, כלומר, מה זה החום? התנועה והתרגשות החיים, אקשן, מעניין, עוצמות, זה יהיה. אבל ריח רע יפיצו כל אלה. עד שהנשמות הטהורות של יחידי הסגולה יעונו, זה זוועה בשבילהם, יעונו מאוד בתחושה של מחנק, העולם הרוחני נחנק, איך נוהגים להגיד, שהתותחים רועמים, המוזות שותקות. אומרים, זה לא לגמרי נכון, אבל עובדה שיש אמרה כזאת. הנשמות הטהורות יעונו מאוד רק ממחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ. הממולה כולו בבקשות בהמיות, פריות, גסות ונהלכות, שצד הבהמה שבאדם והחיה הרעה שבתוכו הוא הפועל היותר עיקרי בהם להוותו והשפלת ערכו. בהמה וחיה. בהמה זה נטיות בלי שכל, יצרים, תאוות, חושנות. החיה זה הפרעות, אכזריות. זה הולך ביחד. זה מתחיל בחומרנות, בשיכרון, דופקים את הראש ושולפים סכינים. זה הולך טיק טק ביחד. זהו כלל נוהג בכל מיני קיבוץ. שאור החיים הפנימיים האלוקיים איננו הווה בהם ליסוד החיים של האומה. לא כן הוא ישראל. אור החיים הפנימיים של ישראל דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של, של המרכזיות שבהם, הוא אור אלוקים. אור החיים היותר יפים, יותר תורים, יותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, כל מה שישתלבו הרגשותיהם, כן יפיצו ריח טוב ובשמי עדן גן אלוהים בארץ ובעולם. אז כן, הנה שבירת הכיוון. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין כלל ישראל לכלל העמים. העיקרון הזה של, שדובר עליו מקודם, הוא עיקרון שנוהג בכל מיני קיבוץ, הוא כלל שנוהג בכל מיני קיבוץ, שאור החיים הפנימיים האלוהיים איננו הווה בהם ליסוד החיים של האומה. המושג האלוהי בכל הקיבוצים הוא לכל היותר מושג דתי. הוא שייך לערכים הדתיים. מה זה דת? דת זה המסגרת המאגדת את האנשים שכל אחד מהם בפני עצמו חש רצון לקרבת אלוהים. הוא רוצה להיות מרגיש שהמחשבות שלו, הדיבורים שלו, הרגשות שלו, המעשים שלו, הרצונות שלו, הם קשורים לאלוהים. כלומר, למוחלט, לטוב, לנשגב, למקור הכל, לבורא, לאינסופי. והנטייה הדתית היא נטייה מאוד טבעית. אין בן אדם שאין לו אותה. גם אנשים לא דתיים, יש להם את הנטייה הזאת. זו נטייה טבעית. הנטייה למוחלט, נטייה לנשגב, נטייה לאלוהים. והנטייה להיות, לרצות, להיות קשור לזה, ולבטא את זה באופן של איזה ריטואל, איזה ביטוי מעשי, שיבטא את הרגשות הזה, האלה. כאשר לי יש את זה, לך יש את זה, לא יש את זה, כולנו ביחד, בוא נתארגן ונפעל ביחד לאור זה, ככה נוצרו דתות. בכל העמים, קשה למצוא חברה תרבותית בהיסטוריה האנושית ללא אמונה, ללא דת. הדתות נמצאות בכל מקום. היה לנו איזה אפיזודה הזויה של 70 שנה של הקמת אימפריה סובייטית אתאיסטית. מעולם בהיסטוריה לא היה דבר כזה. אימפריה אנטי-דתית, אתאיסטית. ומעולם בהיסטוריה לא היה גם אימפריה שאורך חייה היה 70 שנה. בלילה הייתה ומלילה עבדה. זה רק מבליט שאין דבר כזה. לא יכול להיות מין מציאות חברתית רחבה ללא דת. סליחה?
זאת הייתה
סוג של דת. טוב, את הדת, זאת אומרת, הפנאטיות והטוטליות והמוחלטות, אז הם עשו בערכים המטריאליסטיים האנטי-דתיים שלהם. על כל פנים, בכל קיבוץ חברתי תופס הרעיון האלוהי מקום. רק איזה מקום הוא תופס? הוא תופס מקום דתי. כלומר, העצמה של הנטייה הפרטית של כל אחד ואחד ביחס לאלוהים, ארגונה במסגרת חברתית ומסודה. ככה נוצר ככה נוצרת הדת, נוצרת הדת, נוצרות הדתות, זה המסגרות הדתיות. והאלוהים הדתי הוא ממלא פונקציה מאוד משמעותית בחיים של כולם, אבל דבר אחד הוא ודאי לא ממלא. הוא לא כל החיים. כי הנטייה דתית זה נטייה שנמצאת בכל בן אדם, במסגרת עוד הרבה מאוד נטיות. והדת היא עונה על אחת מהפונקציות היותר יסודיות שבנפש כל אדם. אבל האלוהים הדתי הזה הוא פונקציה מאוד חשובה ומאוד טבעית, מאוד יסודית, בחיי גם החברות, כמו שאני מצביע על העובדות. מכל מקום, לא חיי החברה בעצם הווייתה, כוח החיים הלאומי, האישי, הוא לא נובע מהדת. הדת היא פרט בחיים, היא פרט בחברה. יש נטיות כלכליות, יש נטיות ביטחוניות, יש נטיות אסתטיות, יש נטיות דתיות. ויש עוד רשימה ארוכה מאוד של נטיות. כולם קדושים, כולם תיאוריים, כולם חביבים, כולם לא יודע מה. צריך את כולם, בסדר. אבל לענייננו פה עכשיו, בואו נקדם תהליכים. בניגוד למה שהובה האמונה בישראל, באומות העולם, האלוהים הוא דתי, הוא במסגרת של דת. ובמסגרת זאת, זה לא עצם הוויית החיים, בטח לא הלאומית, היא לא נובעת מהיסוד הדתי. במקרה הטוב, היא מכילה גם את זה. לא כן בישראל. בישראל, מה המושג האלוהי אצלנו? יש ביטוי במדרשים, כנסת ישראל אומרת לקודש ברוך הוא, רוחי ונפשי אנט. אתה נשמה שלי. היחס שלנו לאלוקים בישראל הוא לא נובע מהדת. זאת אומרת, אני עכשיו מדבר באמת על פי התורה, לא על פי מה שיש במוחות של היהודים בכלל, ודתיים בפרט, וגם החילוניים. התורה לא כפופה להם והיהדות לא כפופה להם, למרות שהם חושבים שהם חושבים את עצמם כיהודים אותנטיים, אבל בהבנה הדתית שלהם הם לא. על כל פנים, האוריינטציה האלוהית בישראל היא לא מתחילה מהתחושה של האדם הפרטי שהוא צמא לקרבת אלוהים, להרגיש מחשבותיו, רגשותיו, מעשיו, דיבוריו, רצונותיו. הכל קשור לאלוהים. יש לו ערך במה שהוא מתייחס למוחלט, לנשגב, לבורא, לאינסופי וכולי, כל מה שאמרנו. שום פנים ואופן, לא ככה מתחיל היחס שלנו לאלוקים. היחס שלנו לאלוקים הוא מתחיל מהוויית חיי האומה. היחס שלנו לאלוקים, כשעם ישראל חי, אז מופיע אופי של נצח ישראל בהוויותו של עם ישראל. נצח ישראל זה כינוי לקדוש ברוך הוא. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליתם. הוויית החיים הציבורית של עם ישראל כציבור בנצח דורותיו, זה היחס לאלוקים. זה היחס האותנטי, המקורי. זה מה שנקרא אמונה באמת. טוב, כי פירוש המילה אמונה באמת בישראל, פירוש המילה אמונה זה יחס לאלוקים. איך מתייחסים לאלוהים? לא חושבים עליו, לא מדברים עליו, לא מתרגשים ממנו, לא מדמיינים אותו. שבמה שאתה חלק מחיי עם ישראל בנצח דורותיו, ואתה חושב כמו שעם ישראל בנצח דורותיו חושב, ומרגיש כמו שעם ישראל מרגיש בנצח דורותיו, ורוצה את מה שהם רוצים בנצח דורותיו, ומדמיין מה שהם מדמיינים, ועושה מה שעושים, ומדבר, ואתה צולל בתוך חיי עם ישראל, ממילא אתה חלק מזרם החיים הנצחי, שזה היחס לאלוקים. זה אש הדת שלנו. וזה המציאות הישראלית. היחס אל אלוקים מותנה בעצם הוויית החיים הלאומית הכללית. והוויית החיים הלאומית הכללית היא היחס לאלוקים. כשיש יחס לאלוקים, יש יחס ללאום. אין יחס לאלוקים, זה לא יחס ללאום. זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. על כן, זהו הכלל נוהג בכל מיני קיבוץ, שאור החיים הפנימי האלוהים איננו אוהב בהם ליסוד החיים של האומה. אבל בישראל, לא חנו, לא חנו ישראל. אור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם, הוא אור אלוקים. מה זה אור אלוקים? אור החיים היותר יפים, היותר תאורים, היותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלבו הרגישותיהם, כל מה שכן יפיץ הוא ריח טוב, הוא יסמי עדן, גן אלוהים בארץ ובעולם. טוב, אנחנו נעצור פה, ואחר שאנחנו צריכים להאריך בזה הרבה, וזה טוב שאנחנו לא ביררנו מספיק את הנקודה הזאת, אז בפעם הבאה נחזור עוד פעם, מזה הכלל נוהג בכל מין קיבוץ.